אתם תקשיבו, שיעור חופשי, אבל יש לי תנאי. מה התנאי? כל הטלפונים פה לידי. לא, לא, בבקשה, לא, וזה, התחננו. אמרתי להם, אוקיי, פתחתי מחשב, אמרתי, קדימה, מצגת, מתחילים, טוב, 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 טוב. לאט, לאט, לאט זלגו הטלפונים לפה, ברגע שהם, זה הייתה אחת שהיה לה ממש קשה, כל הזמן בא לבדוק דופק, לראות מה איתו, התיישבתי, לא יודע מאיפה זה בא לי, אבל פתחתי מחשב, פתחתי קובץ וורד, כתבתי לעצמי תצפית, והתחלתי לרשום מה אני רואה, וזה היה מדהים.
המסך שבינינו, פודקאסט להורות משמעותית בעידן דיגיטלי. אנחנו בארגון לוקחים אחריות, מסתכלים לאתגרי המדיה בלבן שבעיניים, ונותנים לכם כלים לשימוש בריא, חיובי ומצמיח ברשת. מתחילים!
שלום לכולם, שלום לכל ההורים ולכל המאזינים. אנחנו כאן בפודקאסט המסך שבינינו, פודקאסט להורות משמעותית בעידן דיגיטלי. אני שר, סמנכ"ל לוקחים אחריות, ואיתנו כאן דוקטור דרור קריקון. אז דוקטור דרור הוא קודם כל תואר ראשון בפסיכולוגיה וגם דוקטור לסוציולוגיה, אבל אחרי הכל הוא אחד המרצים הכי מבוקשים היום בתחום של דחיית גיל הסמארטפון ועולם המסכים. מה שלומך דרור?
נפלא, נפלא, כיף להיות פה ושמח שבאת, ובוא נעשה דברים משמעותיים.
לגמרי דרור, לגמרי. אז טוב, קודם כל, אתה יודע, שאלת התמצאות ראשונה, איך בכלל הגעת לכל התחום של המסכים, מפסיכולוגיה, מסוציולוגיה, איך בסוף יוצא שזה המיקוד שלך היום?
אז אני גם מורה, מורה בתיכון כבר הרבה שנים, כמעט 10 שנים, ולאורך הזמן, תמיד ידעתי, תמיד עניין אותי לעשות דוקטורט, לא ידעתי עוד במה. ועם הזמן, תוך כדי שאני מלמד ורואה כיתות, ורואה הרבה תלמידים ותלמידים שונים כל הזמן, ראיתי מה זה עושה, וזה מאוד מאוד הציק לי, הפריע לי בעיניים, עוד לא ידעתי לשים את האצבע בדיוק מה זה, עד איזה שיעור אחד משמעותי שקרה לפני חנוכה, ונכנסתי לאיזה כיתה, כיתת מבר, שזה תמיד כיתות שהן קצת יותר מאתגרות, אבל מקסימים וחמודים, והם היו אחרי שיעור ספורט מזיעים וזה, ולימדתי אותם דברים על המוח, על מערכת העצבים, אמרו לי, וואי דרור, בבקשה, תשחרר אותנו, תשחרר אותנו, אני תקשיב, אני לא יכול לשחרר אתכם. אמרו לי, אז תעשה שיעור חופשי, שיעור חופשי. ידעתי שאחריי הם הולכים הביתה לשמונה ימים של חנוכה, לא יזכרו כלום ממה שאני אספר. אמרתי, טוב, נרוויח כמה נקודות אצלם, אתם תקשיבו, שיעור חופשי, אבל יש לי תנאי. מה התנאי? כל הטלפונים פה לידי. לא, לא, בבקשה, לא, וזה, התחננו. אמרתי להם, אוקיי, פתחתי מחשב, אמרתי, קדימה, מצגת, מתחילים, טוב, 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 טוב. לאט, לאט, לאט זלגו הטלפונים לפה, ברגע שהם, זה הייתה אחת שהיה לה ממש קשה, כל הזמן בא לבדוק דופק, לראות מה איתו. התיישבתי, לא יודע מאיפה זה בא לי, אבל פתחתי מחשב, פתחתי קובץ וורד, כתבתי לעצמי תצפית, והתחלתי לרשום מה אני רואה. וזה היה מדהים, מדהים, זה היה, פתאום אתה רואה 5 חבר'ה מתכננים מה הם הולכים לעשות על האש, כל אחד עושה משהו. חבר'ה האלה שיחקו כאלה, כמו שאנחנו היינו ילדים. עשו תחרות ארץ עיר, היו כאלה שציירו, היה את ההוא שלא מקובל כל כך, ישב בסוף עם כובע על הראש והלך לישון. והיה רעש, היה רעש, אם אני נותן להם שיעור חופשי, עם טלפונים, שקט, אף אחד לא מדבר. וזה היה חיים. ואז רגע לפני שנגמר השיעור, אמרתי, חכו, 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 חכו רגע. קודם כל, איך היה לכם? ואמרו, הסתכלו עליי בתחושה של תודה, עשית לנו הקלה. עכשיו, אני מדבר איתך, ילדים בני 15-16, לא כיתה ו'. הייתה מישהי שאמרה, תקשיב, זה פעם ראשונה שאני מדברת עם חלק מהילדים פה, בחיים לא דיברתי איתם. ככה. זה היה חוויה מדהימה, לא רק בשבילי, גם בשבילם. ואז אמרתי, טוב, קחו את הטלפונים. אמרו לי, תודה. לקחו את הטלפונים, ואז אמרתי, עוד פעם תעצרו. מה אתם עושים? וואטסאפ, אינסטגרם, כזה. אמרתי, אוקיי, בסדר. מאותו רגע, ידעתי מה אני הולך לחקור. ובאמת, אז התחלתי להתקדם עם הנושא של הדוקטורט, הצעת מחקר וכולי. נורא רציתי לקחת את זה למקום של הפסיכולוגיה, אבל המנחה שלי, שהוא סוציולוג, משך אותי לכיוון הסוציולוגי, ואני מודה לו על זה, כי אנחנו היום בעולם שמדבר הרבה יותר על הסושיאל, והוא יותר משמעותי. והיום כשאני מגיע להרצאות, אני מספר להם לאו דווקא את הסיפור הזה, אבל אני מספר להם על המחקר שלי, שחקרתי במשך הרבה מאוד שנים, ואני יכול לחלוק הכל, אני פורס להם הכל, מה שאני יכול, שם את כל הקלפים על השולחן, והם שיסדרו את זה אחר כך איך שהם רוצים.
אז רגע, אז רואה, אני עוצר אותך, ואני רוצה באמת להבין, אתה יודע, לטובתי וטובת גם השומעים, מה בדיוק ההבדל בין פסיכולוגיה לסוציולוגיה, ומה בדיוק עשית במחקר שלך, ואתה יודע, יש הרבה מחקרים שקורים בעולם, אבל למה דווקא המחקר הזה הוא כל כך כאילו פרקטי, ואתה גם יכול לרדת איתו אחר כך לשטח, ו... להסביר דברים שאולי משנים למתבגרים והורים את כל הנושא של השימוש שלהם במדיה.
שאלת שאלה גדולה פה. קודם כל, בגדול ההבדל בין סוציולוגיה לפסיכולוגיה, יש הבדל, אבל גם יש הרבה חפיפה. אוקיי? חשוב להגיד את זה. אם אנחנו מסתכלים בצורה רחבה, אז הפסיכולוגיה זה יותר מדעי הנפש, איך האישיות שלנו מורכבת, הזהות שלנו. כמובן, אם אני מדבר על זהות, אז היא מאוד מושפעת מגורמים חיצוניים, חברתיים. איך האדם עצמו משפיע על הקבוצה, זה כבר מצד אחד פסיכולוגיה, מנהיגות, האם יש לך את התכונות האלה או לא, מצד שני זה גם חברתי, זה סוציולוגיה, כי אתה משפיע על הקבוצה, כל הנושא של קונפורמיות, של לחץ חברתי. אז הדברים האלה הרבה ממשיקים, אבל כשאנחנו מדברים על סמארטפון, אז אנחנו מסתכלים על זה יותר בפן החברתי, כי רוב ההורים נותנים היום טלפונים בגיל צעיר כל כך, בגלל הלחץ החברתי, בעיקר, משתי סיבות עיקריות בישראל, מתוך הלחץ והחרדה, איפה הילד נמצא, אם הוא חימם את האוכל במיקרו, הגיע הביתה, ומתוך הלחץ החברתי, שהרבה פעמים הוא מדומה. זאת אומרת...
מה רגע, אז זאת אומרת, שאתה מגיע היום להרצאה, ראיתי איזה פוסט שלך באחד הפעמים, ואתה אומר, אני מגיע להרצאה, אני אומר להורים, טוב, מי פה לא היה רוצה, ומה ההתפלגות שם?
יפה, אז אני לפני, כמעט לפני כל מקום שאני מגיע, בהנחה שאני בא להרצות על הנושא של דחייה, כמה שיותר, שזה בכיתות הנמוכות, אז אני שולח סקר, באיזה גיל לדעתך ילד צריך לקבל סמארטפון ראשון, שכולם יכולים לענות על זה, גם מי שכבר יש לו. והאם אתה בעד או נגד, דחיית השימוש בסמארטפון כמה שיותר. מה שמעניין פה זה שקרוב, וזה בכל מקום יש לי דאטה כבר מאוד גדול, 90%, אוקיי? 89, 90, כל פעם זה קצת משתנה לי במספרים הקטנים, אבל 90% בעד לדחות את השימוש בסמארטפון כמה שיותר. מוחלט. מצד שני, יש לך 10%. אבל כל פעם שאני מגיע, ה10% האלה מורגשים כאילו הם 200%. כבר אלה שהם רוצים, שכבר הבינו את ההרצאה, כבר יודעים אפילו כאלה, לא רק המשוכנעים, בסדר? גם אלה שהם בעד לתת סמארטפון, ואומרים, אוקיי, הבנתי, אני אעשה שיעורי בית, אבל. ואז מביאים לי את כל 10% שהם או לא נמצאים, או שהם כבר הולכים ומתשתשים. ומה שאני אומר זה דבר מאוד פשוט. אולי אנחנו מקדימים את המאוחר, אבל אני בא ואומר להם, תראו, אתם הזמנתם אותי להרצאה, בית ספר הזמין אותי להרצאה, אתם 90% בעד לדחות כמה שיותר, לכו עם זה. תעשו אמנה, תעשו החלטה כיתתית, תעשו החלטה בית ספרית. יש לכם את הכל, המנהלים הרבה פעמים יושבים לידי ובקהל, ומקשיבים, לפעמים אפילו אומרים כמה מילים בהתחלה או בסוף, יועצות, כל הצוות החינוכי מאוד חשוב שיגיעו להרצאות. ולכו עם זה עד הסוף. מישהו יבוא מה10% שיגיד, הלו, 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 אני רוצה טלפון מכיתה א', בבקשה. תביא מרצה שיגיד לי כמה זה טוב מכיתה א', תעשה אמנה שצריך מגיל כלום שיהיה לי טלפון, ותעשה כל הדברים שאני עושה הפוך, תעשה אתה מהצד השני. עד שלא קמה בן אדם שיעשה את זה ויוביל מהלך אחר, אני הולך עם שלי. וזה מאוד קשה ליזום מהלך כזה, יש את היוזמה ההורית של תנו לגדול על שקט, שהנה אני חושב פעם שאני מספר לך שיש איזה, אנחנו עושים איזשהו חיבור ביני לבינם, הם פנו אליי ומבחינת האתר שלהם וכאלה, אז אני מאוד מאמין ביוזמה הזאת, מאוד, אני חושב שהיא יוזמה נהדרת, שיכולה לפתור הרבה מאוד מהבעיות של הורים, ואין קונצנזוס, כמו בכל דבר אין קונצנזוס, גם בזה אין, אבל גם אם נצליח להגיע, והגעתי למקומות שאמרו לי, תשמע, אני מגיע ל-40% שהם בעד לדחות כמה שיותר, אני מבסוט. ואז פתאום הם רואים שזה 70%, 80%, הרבה מעל המצופה, למה? כי לא בדקנו. צריך לבדוק. צריך לראות, לשאול, לא להתבייש. הורים שיוזמים את המהלך זה מאוד מאוד קשה. הם מרגישים שהם הפארטי פופרס, הם מרגישים שהם מעוררים אנטגוניזם. זה תחושה מאוד קשה. עכשיו, שאני איתם, זה ממש ליווי, כן? עד שהם מגיעים לערב המדובר, זה לעבוד איתם. ויש כאלה הורים שאני אומר להם, תרגיעו. כי הם מאוד מאוד בתוך זה, והם מורעלים, ולא צריך, ולא צריך. ואני אומר, חכה, תהיה חכם, נגיע אליהם. לפעמים צריך לפעול דרך יור הנהגת הורים, או דרך המנהלת, שזה גם יבוא מהם, ואז גם אני מדבר איתם, ומדבר עם המנהלת, עם הנהגת הורים. חשוב לפעמים, לפעמים צריך לעשות זום מקדים. זה לא כזה פשוט, זה עבודה, זו דרך, זה ליווי, מה קורה אחרי ההרצאה. יש פה הרבה הרבה מרכיבים, חברתיים, אם אנחנו חוזרים לשאלה ההתחלתית שלך, של הפסיכולוגיה, סוציולוגיה, אז יש פה שילובים, איך לגשת ואיך לעשות את זה, זה הרבה חשיבה, ואני מגיע לכל כך הרבה מקומות בכל הארץ, כל מקום שתגיד לי אני מגיע, דיברנו קודם על בית שמש, אז לאן שצריך אני מגיע, כי נכון, אני מרוויח מזה בסדר, אבל זה גם חלק מהשליחות שלי, כי בסוף מי שעומד לנגד עינינו, זה הילדים, זה הבריאות הנפשית שלהם, זה החברה שלנו, אנחנו גדל פה, יכול לגדול פה דור אחר.
אז תסביר את זה טיפה דור, כי כאילו, אתה יודע, יש הרבה דיבורים, כשאנחנו שומעים את הדיבורים האלה על דור הסמארטפון ודור הטיק טוק, ואוי ועבור, איזה אפליקציות נוראיות, וזמן מסך הולך וגדל בלי שום... זה לא כמו שגדלנו, ואתה יודע, מצד שני יש הרבה פסיכולוגים וסוציולוגים ואנשי מחקר רציניים שאומרים, תראה, סוף יש פה באמת נושא של ילידים דיגיטליים ומאגרים דיגיטליים, ולפעמים ההורים הם קצת לחוצים מדי, אז אני דווקא רוצה לשאול אותך בתור איש מחקר, מה באמת הנקודות שאתה מזהה ואתה אומר, תראה, ברגע שאתה נותן את הסמארטפון הזה בגילאים צעירים די, או חסר פה איזה מרכיב מסוים של ליווי, או... מה באמת המחירים של הדבר הזה מחקרית, לא עכשיו, אתה יודע, יש הרבה לא סיסמאות שאני, כן. כי אני מחפש דווקא את ההגדרות האלה, כי בסוף, למה אני אומר לך את זה? כי הרבה פעמים כשאתה מגיע למקומות, אז דווקא ההורים היותר אינטליגנטים, אומרים לך, עזוב, זה סתם סיסמאות, זה לא רציני, ודווקא בגלל זה חשוב לי, אתה יודע, שאתה בן אדם רציני, שתיתן לי את הלב העניין, איפה במחקר אנחנו באמת רואים, למה זה כל כך מאתגר אותנו, ואיך זה באמת משפיע, ואיזה מרכיבים חסרים, מה קורה פה, מה תמונת מחקר הסוציולוגית של הדבר הזה.
אז תראה, כמו שאתה אומר, בן אדם רציני, אין לי כותרות, אני לא נותן כותרות. אני מסביר, שוב, זה הרצאה שלמה. לעומק, מה כל דבר עושה, איך כל דבר משפיע. עכשיו, בגדול, יש פה עניין של בשלות, בסדר? ולפני זה, אני אומר דבר פשוט. פעם איזה מישהי אחת שהייתה בהרצאה שלי, שלחה לי איזה כתבה מדמרקר, שרשום שם, אני גם מספר על זה בהרצאה, שרשום שם בכותרת, הסמארטפון הוא לא גורם לכל ההתאבדויות, דיכאון, אני מדבר בגדול, בסדר? הוא לא גורם לכל זה. קראתי, לא היה שום מזכור של איזה מאמר, אבל זה היה מספיק מכובד, ודמרקר הם רציניים מאוד, ואמרתי לה, תקשיבי, הם צודקים. ואז היא באה אליי בטענות, איך יכול להיות, אחרי כל מה שאמרת לנו בהרצאה, וזה שהסמארטפון הוא ככה וככה וככה. וחשוב להבין, גם בפסיכולוגיה וגם ברפואה, אנחנו כבר לא מדברים בסיבה ותוצאה. זה לא שאם אני אתן סמארטפון, לא משנה באיזה גיל, הילד יהיה ככה או ככה. הסמארטפון הוא גורם סיכון. הוא גורם סיכון להרבה מאוד בעיות שאנחנו רואים, בהרבה מאוד מחקרים, ואם דיברת על מחקרים הפוכים, אז יש גם מחקרים הפוכים שאומרים בדיוק הפוך, אבל הם לא מספיקים. זה לא מספיק. מבחינת הכמות, אנחנו רואים יותר מחקרים שמדברים על השפעות שליליות בגיל הצעיר, כשאוכלוסיית שנמצאת בסיכון הכי גדול להתמכרות לסמארטפון, היא בגיל 3 עד 11. אוקיי? זה האוכלוסייה הכי גדולה, שנמצאת בסיכון הכי גבוה. וככל שאנחנו ניתן מוקדם יותר, ככל שאנחנו לא נפקח, ככל שאנחנו נשחרר וניתן להם יאללה שטויות, זו הטכנולוגיה, זה הדבר הבא. אנחנו נראה את ההשלכות בבית. בוא נחבר את זה לשטח. אני מגיע לשטח, אני רואה, אני מדבר עם ילדים, אני מרצה גם לתלמידים, אוקיי? אני לא מדבר עם, אני לא מרצה לילדים קטנים מדי, אוקיי? למה? כי זה מכניס אותם לפחדים וללחצים כל הנושאים האלה, ובצדק. מכיתה ד' צפונה, ואני מגיע לחטיבות, ואני גם מלמד בתיכון ומדבר איתם, ואתה רואה, כמעט בכל הרצאה שלי, בסוף ההרצאה, אחרי שכולם מתפזרים, תמיד יישארו כמה ילדים האלה שבו ויספרו לי, וישתפו בחוויות שלהם, בסכנות שהם חוו. לפעמים יהיו תאמיצים שירימו תוך כדי וידברו מול כל השכבה שלהם ויספרו מה קרה להם. אני מגיע למקומות שהמנהלת מדברת בהתחלה ואומר, ומספרת להורים, לקהל, על דברים שקורים פה בבית ספר, עם מה הן מתמודדות. נשות החינוך, היועצות מתמודדות פה עם בעיות מאוד מאוד גדולות, גם אם בבית ספר אסור סמארטפון. הן אומרות, תקשיבו, בבית ספר אין, הוא בתיק סגור, אבל הן חובות את ההתנהגות של הילדים, את חוסר הסבלנות שלהם, את חוסר דחיית סיפוקים, ולא מה שאנחנו מכירים לשוקולד וכו', זה הרבה יותר מוקצן. אנחנו רואים אגרסיביות, אנחנו רואים בריונות, יש לנו את מוקד 105, שמפרסם אחת לכמה זמן נתונים, נתונים שאף אחד מאיתנו לא היה רוצה שהילד שלו יהיה בסטטיסטיקה הזאת, אבל זה קיים. זה קיים, וזה, אתה יודע מה שואלים אותי? זה קיים רק אצל ילדים קטנים? ממש לא. זה קיים גם אצל חבר'ה בני 18, זה קיים אצל חבר'ה בתיכון, זה קיים כמעט בכל גיל. ואני מאוד מסכים עם האמרה צריך לחנך להתנהלות בסמארטפון. אני מאמין בזה וחושב שזה הדבר הנכון. שאלה, האם אנחנו מחנכים כבר שיש לי את הסמארטפון, או שעדיין אין לי? ואנחנו צריכים לעבוד ולעשות סוג של תוכנית שמתחילים בלי, מחנכים כשאין לי עדיין, ולאט לאט להכניס לתוך זה. עכשיו, בבתי ספר, למשל, אנתרופוסופים, בסדר? יש יותר גמישות. יש יותר יכולות למנהלים, למנהלות, לתת את האינטרפטציה שלהם. במערכת החינוך, יותר ממלכתית, זה יותר קשה, יש תכתיבים מלמעלה, אין להם זמן וכולי, ואז עלינו ההורים, אוקיי? אז אני מגיע למקומות, ואני נותן את מה שאני יכול, ומסביר מה אפשר לעשות הלאה, וצריך להקים איזשהו צוות, יש מה לעשות, זה מה שחשוב, יש מה לעשות. עכשיו, אם אני חוזר להשפעות, אז אנחנו רואים השפעות ברמה הפסיכולוגית, מה זה עושה לדימוי העצמי, איך ילדים מרגישים שבעצם, מה קורה, אנחנו... הילד חווה את הדימוי העצמי שלו, דימוי עצמי זה איך אני תופס את עצמי, האם אני חושב שאני יפה, האם אני חושב שאני מצחיק, האם אני חושב שאני חכם, האם אני חושב שאני משמעותי במשפחה, יש דימוי עצמי משפחתי, האם אני משמעותי במשפחה שלי, מקשיבים למה שאני אומר או אני סתם. מה שקורה זה שהרשתות החברתיות והסמארטפון מעבירים את מיקוד השליטה שלי החוצה, חיצוני, במקום שהכוח שלי יהיה מתוך משלי, מבפנים, אני שואב אותו מבחוץ, ויש מחקרים שמראים שככל שהפידבקים מבחוץ טובים יותר, הדימוי עצמי שלי עולה. ככל שהם שליליים, הדימוי עצמי יורד. ואנחנו לא רוצים ילדים עם מיקוד שליטה חיצוני כל כך גדול. כמובן שלילדים, אני מסביר את זה קצת אחרת, עם מיקוד שליטה זה לא... ופה אולי חשוב לדבר על הנושא הבשלות. אוקיי? תראה כמה נושאים אני קופץ, אבל יש לי כל כך הרבה מה להגיד. אז אין בעיה. אז כשאני מדבר על בשלות, אחד הדברים שאני אומר להורים, זה כשאתם, לפני שאתם ניגשים לדבר עם הילדים, כי צריכה להיות פה שיחה. עכשיו אני מחלק לך את זה לשניים, שיחה עם כאלה שיש להם סמארטפון כבר, ושיחה עם כאלה שעדיין אין להם סמארטפון. אלה שאין להם עדיין סמארטפון, ומאוד רוצים ומבקשים, להגיד להם, אתה לא בשל, לא, הם לא יבינו מה זה בשל. אז אני מגביל את זה ואני קורא, זה שפת הבננות, אוקיי? תביאו להם בננה עכשיו, מתי שיש בננות בחורף, או מתי שהם מסתדר, ואם לא תסבירו להם, הם יבינו בננה, תגידו להם, יש לך בננה ירוקה, קח אותה, תנסה לקלוף אותה, לא תצליח, בסוף תשבור, תנסה לאכול, תזרוק לפח, זה בוסר. אתה בננה ירוקה לסמארטפון, כשאתה תהיה בננה צהובה לסמארטפון, אתה תקבל. ואחד הדברים שאני ממליץ מאוד לעשות, זה לעשות איתם, בשיחה הזאת, כל מיני רשימה של דברים שהם מתאימים, שהם בננות צהובות עבורם. ואז לא יודע, יש להם פלייסטיישן, אז הם בשלים לפלייסטיישן, יש להם טאבלט, יכול להיות, אפשר גם לדבר על זה אם תרצה, מתי מתאים, מתי לא מתאים, ללכת לישון מאוחר, ללכת לישון אצל חבר, כל דבר שהם בשלים לו, שירשמו, אפילו פיצוחים, אוקיי? הרבה שואלים אותי, מה קורה כשלאח הגדול יש, ולאחות הקטנה היא גם רוצה, מה אני עושה? אז אני מקביל את זה לפיצוחים, כי זה נורא ברור, הרי למה עד גיל 5 אסור פיצוחים, משרד הבריאות, למה הוא אומר את זה? חנק, אם אני אוכל גרעין או בוטן או משהו, והוא יתקע לי והוא יתנפח מהנוזלים, יתנפח, אני נחנק באמת. אז זה כאילו נורא ברור. אז אני אומר דבר כזה, אותו דבר עם סמארטפון. הילד בן 10, שהוא ביקש עכשיו גרעינים, נכון? אז הילדה הקטנה מבקשת, נגידו לא. אז תיתנו לו איזשהו מילקי או כל שטות אחרת, וכדי שיהיה מסופק. אותו דבר עם הסמארטפון. הילד בן 10 או 11 או 12, לא משנה בן כמה, יש לו, הוא בשל לזה, הוא כבר יודע להתנהל עם זה, הוא אחראי. בסדר, לילד הקטן, תנו תחליף, משהו אחר, ויש דברים אחרים שאפשר לעשות ולספק אותם, וזה לא חייב להיות סמארטפון, גם אם הסביבה לוחצת.
מה זה יכול להיות? רק תתן איזה...
אז למשל, הרי, תראה, הצורך הגדול של ילד, שילדים מבקשים סמארטפון, הוא בעיקר סביב הוואטסאפ, אוקיי? עכשיו, אם הילד רוצה...
זה הלחץ החברתי שהזכרת קודם, זאת אומרת, יש וואטסאפ, יש 1, 2, 3, 8,
נכון, ואז אני בחוץ.
רק אני בחוץ, מה אני רוצה?
יפה, אז א', גם עם הטלפון הבטוח, עם הנוקיה, אוקיי? אפשר להוריד מעין תוכנה כזאת שעושה כמו שולחן עבודה על הטאבלט, או על הדסקטופ במחשב, ולעשות וואטסאפ ווב.
במחשב?
במחשב, פותר את זה. ישבתי עם הוואטסאפ, התכתבתי, קבעתי עם החברים בגן שעשועים במגרש, לא משנה איפה, ואני הולך בלי סמארטפון.
וזה תחליף טוב בעיניך.
זה תחליף מעולה, אוקיי? נתתי טלפון בטוח, נוקיה, הרווחתי שנה, שנתיים של דחייה. שנה, שנתיים אצל ילדים בגיל הזה, זה כל כך משמעותי. עכשיו, ואז אומרים לי, אבל תקשיב, הנזק החברתי הוא לא יותר גדול מהנזק שאם אני, שהוא לא עם הטלפון. תשובה היא חד וחלק, לא. הנזק של לקבל סמארטפון בכיתה ב', בכיתה ג', הוא הרבה יותר משמעותי מאשר הלחץ החברתי שהילד לא מקבל, אם הוא יקבל בכיתה ה'. לגמרי. ילד שמקבל טלפון בכיתה ה', מתנהל ומתנהג אחרת, לעומת ילד שמקבל בכיתה ב' או ג'. יותר מזה, הקונפליקטים שיש בבית במהלך הזמן שהוא מקבל מכיתה ב' ג' עד כיתה ה', אין להם מחיר. קונפליקטים בבית, סנקציות, עונשים, החרמות, כל הדברים האלה, זה מתח בבית, זה תחושה שהיא גם לא טובה בבית, אז מה, זה עדיף? ובוא נדבר, ומה לגבי התמכרות? עכשיו אני אספר לך, שלפי ה-DSM, ספר ההבחנות האמריקאי, אוקיי, שלפיו אנחנו הולכים, יש שם סכיזופרניה, ויש שם מניה דיפרסיה, ויש שם הכל, ADHD, אוטיזם, יש שם הרבה דברים, הכל, כל ההפרעות הנפשיות שם. סמארטפון אין עדיין. יש לנו התמכרות לאימורים, ויש לנו התמכרות למשחקים באינטרנט. זה הכי קרוב להתמכרות לסמארטפון, בסדר? למה? הספר, ה-DSM האחרון, DSM 5, יצא האחרון במאי 2013. כבר אז דיברו עם הפסיכיאטרים, אמרו להם, תקשיבו, יש פה תופעה של התמכרות לסמארטפון. אמרו, אוקיי, אבל אין לנו מספיק מחקר. והם צדקו. לא היה אז מספיק מחקר, גם צורת השימוש שלנו בסמארטפון ב-2013 השתנתה לחלוטין ממה שהיא קורית היום. אוקיי? דרך אגב, זאת אחת הסיבות שכל הנושא של קרינה, אוקיי? שהרי מה היה החשש הגדול מקרינה? זה שזה יקרין למוח אצל ילדים. אבל אנחנו כבר לא ככה. אנחנו כבר לא מדברים ככה, אנחנו ככה. אתה מבין? אז אין דרך לחקור את זה כל כך. אתה מבין? רק אם זה לכיס, זה פוריות וכולי. גם בזה אין יותר מדי מחקרים. עשו מחקר בישראל, בעולם, 14 מדינות, אחת המדינות זה ישראל, לא היו מחקרים שהראו שסמארטפון מוביל, שהקרינה של הסמארטפון מובילה לסרטן המוח, כן, אין. אז להורים שמקשיבים לנו עם זה, בשבילם התירוץ ללמה לא, סורי, אני צריך, שוב, יכול להיות שזה גורם לנזק, בעתיד, כרגע, אין מחקר שמורה בצורה ברורה שזה גורם לסרטן.
וואו.
תחזיר אותי, אני מרגיש שקפצתי לכל מיני נושאים.
לא, כי אני חייב לשאול אותך משהו על משהו שעכשיו דיברת עליו, ממש לפני דקה. קודם כל, בנושא ההשפעות, כאילו דיברנו על ההשפעות, ואחר כך על הבננות, ואחר כך על הפיצוחים.
נכון.
שזה מדהים, אני רק רוצה להבין על ההשפעות טיפה יותר, מה בסמארטפון עכשיו גורם לי בתור ילד בכיתה ב' להבדיל מילד בכיתה בגיל 18, או בן אדם מבוגר, לגלות את התסמינים הסוציולוגיים, פסיכולוגיים האלה, של חוסר סבלנות ואגרסיביות שדיברת עליהם. למה דווקא שם, כאילו, מה אמור לקרות בלי הסמארטפון, ומה קורה כשיש אותו, כאילו, שפוגע בהתפתחות בהקשר הזה?
אז ככה. שוב, זו תשובה שהיא מורכבת. הגילאים האלה, שאנחנו בעיקר מדברים עליהם, שזה 6 עד 12, שזה יסודי, ואחר כך הגילאים של גיל ההתבגרות, חטיבה ותיכון, אלה הגילאים הכי משמעותיים מבחינת התפתחות האישיות והזהות שלנו, כבני אדם. זאת אומרת, אבני היסוד, הכלים האישיותיים שהרווחנו בתקופה הזאת, הם הכי קריטיים להיותנו מבוגרים אחר כך. כשאנחנו נמצאים עם הטלפון והוא משפיע עלינו ברמה החברתית, ברמה הפסיכולוגית וברמה הביולוגית, ואני עוד לא דיברתי בכלל על סכנות ברשת, רק על הדברים האישיים האלה, אוקיי? הם משפיעים בצורה דרמטית על מי אני אהיה כשאני אהיה גדול, איזה חוויות אני חווה, מה אני רואה, איזה מערכות יחסים יהיו לי. למשל, טיק טוק, בסדר? טיק טוק, היינו בכנס ביחד, חוסמים מגיל 13 ומטה, הם סוגרים חשבונות, אוקיי? סוגרים חשבונות לקטינים. אני יכול לספר לך שאני מכיר מישהי שסגרו לה את החשבון, היא שם מבוגרת כי יש לה בייבי פייס, והיא הייתה צריכה לשלוח להם תעודת זהות כדי שיפתחו לה את החשבון. אמיתי. עכשיו, כל הכבוד להם, כן? בואו נפרגן להם רגע. חברה מסחרית שבאה ועושה מהלכים שאמורים לשמור על הילדים שלנו. אממה, טיק טוק זו אפליקציה מצד אחד נהדרת, שאפשר ללמוד בנה הרבה, אבל היא גם מאוד מאוד ממכרת. מה זה גורם לנו? זה התזזיתיות הזאת, שהם חייבים לעניין אותי בשלוש שניות ראשונות, 10 שניות, 10 זה עוד מוגזם, 5 שניות ראשונות, לא עניין אותי, העברתי קדימה. לא עניין אותי, העברתי קדימה. הדבר הזה גורם למוח להתרגל, לעבוד באופן הזה. ואז תכנס לכיתה, בכיתה ג', בכיתה ד', וגם בו', והמורה היא לא עכשיו הרצאה של תד, והיא לא הכי קריזמטית, או יכולה להיות מעניינת, אבל הנושא כרגע לא כל כך מעניין אותי, ואני רגיל לתזזיתיות הזאת, אני רגיל למהירות הזאת, ואותה אי אפשר להעביר. אותו דבר בוואטסאפ, יש לנו 1.5, נכון? להעביר את ההקלטות. בסדר? עכשיו, למי יש כוח לחפירות? אז נפגשים, אז לא נפגשים, כאילו, הילדים חופרים שם, ואז אתה מריץ קדימה. הדבר הזה גורם לך גם, מקצר לך את רמת הסבלנות. אתה נתקע בפקק עם המשפחה. שם מהר יותר, אי אפשר. אין מה לעשות. ואז הכל הופך להיות לחוץ יותר ומעצבן יותר, והם הופכים להיות עצבניים יותר. אין להם סבלנות לתהליכים, אין להם סבלנות למערכות יחסים. אחר כך שיהיו בעבודה. מה אם להחזיק מעמד במקום עבודה שמשעמם לי או שלא טוב לי? זה משליך על הרבה מאוד דברים אחר כך. גם ברמה הביולוגית, גם מבחינת המוח, הדבר הזה משפיע ומעלה את סף הגירוי שלנו לדופמין, ואנחנו רואים פשוט ילדים הרבה יותר עצלנים. אנחנו רואים גם תופעות של קריז. אחרי שימוש במסך, יש תופעה של קריז, 30-40 דקות, הם עצבניים, הם מתבכיינים בלי הפסקה, לוקח להם הרבה זמן לחזור לעצמם, להירגע.
דור, תגיד לי רגע, מה הקשר בין, אמרת ביולוגיה, אמרת מוח, ואז אמרת דופמין, ואז אמרת
עצלנות.
השפעות של עצלנות ושל קריז. איך הדבר הזה הוא מסתדר, או הוא משפיע אחד על השני?
מה שקורה זה שהמוח שלנו עובד על קשרים, אוקיי? קשרים של נוירונים, אחד עם השני, תאי עצב. וברגע שאנחנו, הסמארטפון מפריש הרבה דופמין, אוקיי? ברמה כזאת או אחרת. עכשיו זה מתקשר למשהו שדיברנו עליו קודם, שהורים אומרים, יאללה, ניתן לו, אני לא רואה כזה השפעה. את ההשפעה לא רואים מיד אחרי שבוע. לא רואים גם אחרי חודש. זה תהליך שלוקח הרבה הרבה זמן. אנחנו יכולים לראות את זה אצלנו, המבוגרים, הכי פשוט. כשהטלפון לידינו, אנחנו מוסכים כל הזמן, אנחנו כל הזמן מסתכלים, נהיו לנו הרגלים אוטומטיים שאנחנו בודקים, זה נקרא בדיקת בזק, שאנחנו כל הזמן הולכים לאותם אפליקציות ספציפיות שבודקים. למשל, יש לי הודעת וואטסאפ, אז אני רק רוצה לראות מה כתבו כדי לסמן את הווי הזה שזה ירד לי מהראש. ואני נכנס לזה ונכנס לעוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, ומוצא את עצמי איזה 30 שעות, לפעמים יותר שעה, בטלפון נכנסתי גם כבר לפייסבוק ולאינסטגרם או אפילו טיק טוק, ועושה עוד מיליון דברים אחרים. ואז אני מתעצבן על עצמי ושם את הטלפון בצד, הולך לעשות דברים אחרים. חלק מזה, זה בשלות של המוח שלי, כשאני שמתי אותו בצד לרגע, זו בשלות שלי ליכולות שליטה עצמית. לילדים בגיל יסודי, לפני כיתה ו' בטוח, אין את זה. ואז הם נשאבים לתוך זה, וקשה להם לעצור, קשה להם להפסיק, והם רוצים עוד ועוד, ולא תראה ילד שבא לי, אם אקחי את הטלפון הייתי יותר מדי היום. זה לא, זה לא קיים, כי אין להם את היכולות לעצור את עצמם. אין להם מנגנוני שליטה עצמית. עכשיו, יכול להיות שמישהו שמקשיב לנו ואומר, הבן שלי כזה, אחלה. זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. התמכרות זה משהו אינדיבידואלי מאוד. שים שלושה ילדים עכשיו מול טלוויזיה, טלוויזיה, בסדר? אחד יבהה ככה, יהיה מרותק, לא יזוז, אחד יסתכל מדי פעם ואחד יקום ויסתובב. למה? כי יש לנו, זה קשור לרצפטורים, לקולטנים שיש לנו במוח, שלכל אחד יש כמות שונה. בסופו של דבר, הסמארטפון הוא כל כך חזק, ואנחנו יודעים שזה לא התמודדות רק עם המכשירה, עם המסך, אלא זה החבר'ה בעמק הסיליקון שעושים עבודה, זו המטרה שלהם, שנשאב כמה שיותר, כולם כבר יודעים את זה, אז אנחנו מתמודדים מולם, ובסופו של דבר, הדבר הזה מכריע את הילדים, אם אנחנו לא נהיה שם, המבוגרים, וזה חלק מאוד מאוד חשוב, שאנחנו המבוגרים חייבים להיות שם, רגע, אני אוסיף לך עוד משהו, וככל שניתן בגיל מאוחר יותר, התפקיד שלנו יתמתן יותר. זאת אומרת, במקום כל הזמן להיות, כל הזמן לפקח, להיות השוטר, ובדרך כלל השוטר הרע, זה שצריך להגיד די, בסדר? אז ככל שהם יקבלו את הסמארטפון בגיל מאוחר יותר, אנחנו נוכל לשחרר יותר ולהעביר להם את האחריות. לפני המלחמה, יצרתי ערכה, נקראת ערכת הבגרות לסמארטפון. נמצאת לי באתר, בחינם, רק תיקחו, אוקיי? רק תיכנסו.
אז דרור, איזה טוב להגיד, איפה אפשר למצוא אותך, באתר שלך?
כן, יש לי אתר, דרור קריקון, תעשו בגוגל, תיכנסו, אתר מאוד נוח, מאוד נגיש, יש שם מאמרים שכתבתי בנושא, שיכולים לעזור, יש שם סרטונים שיכולים לעזור, ויש שם את ערכת הבגרות לסמארטפון. מה הערכה הזאת בעצם אומרת? היא אומרת, אתה ההורה נותן לילד שלך סמארטפון, אל תבוא ותיתן כך מתנה זהו. לא, אתה נותן לו מכשיר ששייך לעולם המבוגרים. זה משהו קריטי. בוא נעשה מזה טקס. טקס בגרות. בוא ניתן לזה משמעות שגם הילד יחווה את זה, לא כסתם נתתי לו, אלא נשב, נראה סרטון, שמתי שם כל מיני קישורים לכתבות, איזה שלוש כתבות, שיש שם שאלות מנחות. שבו ביחד, תעשו מזה זה. 20 דקות, לא צריך יותר מזה, 20 דקות, חצי שעה, שבו, דברו עם זה, הילד יבין שזה חשוב לכם. הילד יבין את המשמעות של לקבל את הסמארטפון, זה לא עוד צעצוע. ויש את כל הנושא של חוזה שאפשר לעשות, וזה מאוד חשוב, חוזה, גם המילה חוזה או אמנה, זה משהו יש לו כוח. אז אני במקום שרק זה יהיה כתוב, אלא עשיתי סרטון, יושבים ביחד, 3 דקות, יושבים ביחד וצופים בסרטון, שם אני מפרט את הדברים המסוכנים והבעייתיים בסמארטפון, ועל מה צריך להגיע ביחד, וגם יש קובץ PDF, אפשר להדפיס, יש שם כמה שורות, אפשר למלא דברים שמתאימים לכם, וזה עובד נפלא, וזה מה שחשוב. האם שם זה נגמר? לא. יש עוד הרבה עבודה.
אז בעצם, אוקיי, אז בעצם חילקת את זה לשתיים. החלוקה הזאת, אני חושב שהיא מאוד מאוד, היא מאוד נכונה, מצד שני יש פה איזו מורכבות, אבל אם רגע נשים את המורכבות בצד, בעצם יש, במה שנקרא, בעולם פשוט, יש לפני שנתתי מכשיר, אז בוא נמתין עם המכשיר, תיאר את החלופות של וואטסאפ במחשב, או כל מיני טרימינולוגיית הפיצוחים, או הבננות, בוא תבין שעכשיו זה מוקדם, זה בשבילך, אנחנו כל כך אוהבים אותך, וחשוב לנו שתתפתח בצורה בריאה, כרגע זה לא מתאים.
אני רוצה להוסיף עוד משהו, אני יכול?
בטח, כמובן, בשלב א'.
אז בשלב א', אם הילד זקוק לטלפון, או רוצה את הטלפון בשביל משחק, יש אופציות אחרות. יש טאבלט, ויש לנו פלייסטיישן, ישר לקנות עם שני שלטים, כדי שזה יזמן חברים. שם גם יש סכנות, בסדר? אני מדבר על זה, כן? אבל גם שם יש סכנות של משחקים ברשת וכולי, אבל אנחנו מבטלים את הניידות. כי כשהטלפון אצלי בכיס כל הזמן, או הטלפון נמצא איתי בכל מקום, הדבר הזה ממכר יותר ומשפיע יותר מכל ההשפעות שאני מדבר, והטאבלט אפשר להחליט ביחד על פינת מסך, מה זה אומר? אתה נותן לו טאבלט, איפה אתה רוצה לשחק? פה או פה? תחליט, אתה מחליט, אבל זה יהיה פה, אתה לא הולך עם זה לשירותים, אתה לא הולך עם זה למיטה, זה שם, אנחנו חייבים לבטל את הניידות. מחשב, אתה רוצה לשחק, אתה רוצה ללמוד, לומדים מהטלפון, מחשב מצוין, יש סמארט טיווי, להעביר את הטלפון, את מה שרואים, את התוכן שרואים בטלפון, לטלוויזיה. אוקיי, בלחיצת פשוטה, העברת לטלוויזיה, ביטלת את החיבור הזה שהוא קיים כל הזמן. בסמארטפון אפשר לעשות הכל. הכל אפשר. אבל אנחנו רוצים להרחיק ולנתק את הקשר המאוד מאוד חזק שהילדים יוצרים בין המכשיר הזה שנמצא עליהם כל הזמן, לבין התכנים והיכולות שלו. גם אפילו מוזיקה. אפשר לשמוע בדרכים אחרות, לא חייבים עם הטלפון. עכשיו, אז אם אלה הצרכים של הילד, תמצאו תחליפים, זה בדיוק זה. תבינו למה הוא צריך, ותמצאו תחליף. וככל שתדחו יותר, זה רווח. אין פה... זה רווח לילד בעיקר, וגם לכם, גם לאווירה בבית. והוא יבקיע עד מחר, הוא יראה שזה חשוב לכם, וככל שתדחו, יהיה לכם יותר קל גם לפקח אחר כך. נגיד מילה על פיקוח, על בקרת הורים וכל זה?
מעולה, אבל רק בוא נסדר, כי אני אומר... כי באמת יש פה שני צדדים, יש את הצד הראשון שבאמת עכשיו עוד הוספת, שאומר לדחות, ולדחות בחוכמה, ולדחות עם תחליפים נכונים, והוספת גם נושא המשחק, והוספת עוד נושאים, אוקיי, כאן אנחנו באמת אומרים בוא נדחה. אבל יש פה עוד שתי נושאים שאני יותר, הייתי רוצה שעכשיו תתייחס אליהם יותר, אם זה בסדר, להבין ממך מה, 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 מה אתה מסביר להורים, או מה הקו שמנחה אותך בזה, זה א' כל איך אני מפקח על המסכים הקיימים בינתיים, זאת אומרת, אני אומר לו, אל תהיה בסמארטפון, ובוא תשמר את היכולות, כי אנחנו מבינים שהעולם הטכנולוגי הזה הוא מבורך, והוא יכול להעניק לך המון, אתה יכול ללמוד, ויוטיוב, ולשחק, ולדבר, ולנגן, ולא יודע אלף דברים, אז בוא תמצא את היתרונות האלה בפלייסטיישן, במחשב וכל כך, אבל אוקיי, אבל גם פה יש עולם שלם של מסכים, אז איך אנחנו מפקחים עליהם? ושתיים, זה באמת ההדרכה שקורית אחרי החוזה. אוקיי, היה חוזה, הבאתי לך סמארטפון.
אוקיי, אז רגע, אז בוא נחזור רגע, בוא תן לי רגע לענות על הראשון, ואחרי זה נתמקד בשני, כי השני הוא עולם ומלוא.
יאללה, קדימה.
החלק הראשון מבחינת הלפקח, גם סביב הפלייסטיישן ומחשב וטאבלט וכל הדברים האלה. אז טאבלט זה יותר קל, כי הוא כמו סמארטפון מרוחב כזה, גדול יותר, ושם גם יש, אפשר לפקח ואפשר לעשות כל הדברים, מעולה. ולפקח, להראות להם, לא לפחד, לא לפחד של להיות פקח עכשיו. מגיל קטן, ככל שאנחנו ננהל את זה ונהיה איתם על זה, נראה להם, למה היית אתמול כל כך הרבה זמן במסך? סיכמנו על חצי שעה, איך זה גדל ל-40 דקות? תהיו על זה. וההתחלה היא מאוד חשובה. אוקיי? תראו להם שזה חשוב לכם מההתחלה, הם יבואו וידברו איתכם על זה באיזשהו שלב. עכשיו, מה עושים עם פלייסטיישן? מה עושים עם מחשב? מה עושים עם טלוויזיה גם? גם שם צריך להגביל. אז אם אנחנו כבר בשלב שאנחנו נותנים לילד פלייסטיישן, מעולה. פתח שעון, תסתכל על שעון ותדע לנהל את זה. זאת אומרת, אתה מספיק בוגר בשביל שיהיה לך פלייסטיישן, ולא משנה, לא, אם אתה רוצה אפשר להיכנס לזה, מה הוא עושה שם בדיוק, אבל אם אתה מספיק בוגר בשביל עכשיו לשחק, לא יודע, פורטנייט, בסדר, אפשר גם לדבר על זה, או לשחק פיפה, משהו משחק, אתה מספיק בוגר גם לקחת לך סטופר ולנהל את הזמן שלך. חרג בשתי דקות כי היה בדיוק באמצע משחק, לא נלך איתו לרבנות, בסדר? אבל עדיין להראות לו שזה חשוב לנו. ואם אני, זה הורים שבבית, מי שלא בבית, זה יותר קשה, נכון? תקשר אליי, תעדכן אותי, שלח לי אס-אמס, אם יש נוקיה למשל, תשלח לי אס-אמס. יש לנו אחלה חבילות, אחלה דברים שאפשר לעשות, תהיו איתם בתקשורת, הם חייבים לדעת שאתם שם. הם חייבים לדעת שאתם על זה. אז, ואם הוא לא מספיק בוגר דרך אגב לקחת הזמנים, אז זה מדד טוב, כי אז הוא לא מספיק בוגר להיות חשוף לכל הדברים האלה, כנראה, בסדר? אז אתם ההורים, ואני אומר את זה כל הזמן להורים, אתם מכירים הכי טוב את הילדים שלכם. אצל החבר עובדים ככה, אצל החבר הזה יש ככה, ואצלו אין הגבלה ויש הגבלה. אני מכיר אותך ואני עובד איתך. מה שקורה שם, פחות חשוב לי. למרות ש... הרבה פעמים אומרים אצלו ואצלו ואצלו, ותבדקו את זה, זה לא מדויק. זה ממש לא מדויק. הם ישתמשו בזה ויגידו, אבל זה, אפשר לדבר, דברו על זה עם ההורים, אתם לא, אתם חייבים אחד את השני, זה מאוד מאוד חשוב. לגבי החלק השני.
אז לפני החלק השני, אני רק רוצה עוד שאלה, כי אתה יודע, כל נושא פה,
נכון, פותח עוד נושאים.
אבל לא, באמת מאוד מאוד חשוב שנדבר מה קורה אחרי שהסמארטפון ניתן, אבל גם לפני שהוא ניתן, ואולי זה גם קשור לאחרי, מה קורה כשזה לא שזה לא כך עובד.
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, אתה יודע, אתה מדבר על זה פה, הפודקאסט כאילו מרגרינה, אני עומד, אני ההורה, אני מקציב את הזמנים, הילדים עומדים בזמנים, ואני נהל את האופרציה. ולפעמים זה לא כל כך עובד, אתה מגיע להמון חיכוכים, עזוב סמארטפון, אני אומר לך, מסכים נייחים גם, שהם גם יש להם, אתה יודע, עם עוצמות דופמין לא קטנות, דיברת על פורטנייט קודם, אז אולי גם תיתן לנו איזה כלל אצבע, איך אני יודע איזה משחק מתאים לילד שלי ואיזה לא, איפה לשים את הגבול. אבל זה יכול לגרור המון חיכוכים, והמון כאילו, אתה נכנס לפינות, ואתה אומר, עזוב, כבר לא בא לי לפקח, שיעשה כבר מה שהוא רוצה. או שאני כל היום על בריקדות, כל היום אני רק נהיה מאוד מאוד פקח, ואז גם אני חושב שהחלק, שמה שתיארת בזה שהוא יבוא לדבר איתי, אני לא רואה את זה קורה, כי אני כל היום מתווכח איתו על המסך, כל היום אני כועס עליו סביב המסך, או מאוחזב ומיואש ממנו סביב המסך, והוא קולט את זה, ונהיה פה איזשהו, דווקא מתוך הרצון הזה לפקח ולהיות בסדר, אני יוצר פה משהו מאוד מאוד מורכב, ואני גם לא יודע איך לרדת מעץ, כי אני כל הזמן מרגיש שאני אכפת לי ממנו זמן, אני אפקיר אותו.
אז תראה, אתה מתאר סיטואציות שקיימות בבתים בארץ, אבל לא בכל בית. וחשוב להגיד שההתנהלות שלנו עם הסמארטפון היא דרך חיים. כמו שאנחנו כבר הרבה שנים מדברים על תזונה, כדרך חיים, אוכל בריא, שתייה מתוקה, מגירת ממתקים, אנחנו שם כבר הרבה מאוד שנים, גם פה, גם בנושא של סמארטפון. ואני הולך רגע צעד אחד אחורה, לפני שאני ניגש לילד, לא פחות חשוב השיח עם הבן או בת הזוג. מאוד מאוד חשוב, קודם כל ליישר קו בינינו, לפני שניגשים לילד בכלל. כי אנחנו רואים שהרבה מהריבים קורים אצל בני הזוג בגלל המסכים. שהורי אחד מרשה יותר, והורי אחר לא. ואז הילד מזהה את זה, וניגש להורי המתירני יותר. אוקיי? עכשיו, ההורים צריכים לשבת רגע ולהבין למה זה. אם זה עניין אידיאולוגי, שאני לא אכפת לי, אוקיי? אז לבוא ולהחליט למי זה חשוב יותר. אם לי זה חוק, אתה בן הזוג שלי, תתיישר איתי. תשמיעו את מה שאמרתי עכשיו, בסדר? ושמי שזה עבורו חוק מבני הזוג, הולכים איתו. אתם רוצים לנצל את זה להזדמנויות, לניהול מסע ומתן על דברים אחרים, בבקשה. אבל מי שזה הכי חשוב לו, איתו הולכים. דבר נוסף, יכול להיות שהמתירנות הזאת היא לא מתוך אידיאולוגיה, אלא מתוך חוסר יכולת. אני מתקתק את הילדים, בלי בעיה, טיקי טיקי טקה, ובן או בת הזוג, לא, קשה להם יותר. אז הם שמים טלוויזיה או נותנים סמארטפון, ורק ככה הם יכולים להתפנות להכין ארוחת ערב. דברו על זה, תחשבו על פתרונות. אני היום עובדת עד מאוחר, אני אכין קופסאות, רק תצטרך לחמם, תוכל לשבת עם הילדים ולשחק איתם. כל פתרון יצירתי שמתאים לבית שלכם, אבל זה משהו משפחתי, זה אורח חיים, זה חייבים לקחת פה אחריות ביחד כמשפחה. עכשיו, האם הילד, יש ריבים סביב הדבר הזה? יש ריבים בדרך כלל, כשאנחנו לא מספיק ברורים ולא מספיק אסרטיביים. ניקח אותך לעולם של אנשים דתיים, מסורתיים, שומרי שבת. אוקיי? האם אני שואל אותך, ואתה אדם דתי, נכון? אם הבת או הבן, מה אמרנו שיש לך? תזכיר לי.
בנות.
אם הבת שלך מבקשת מילקי אחרי אוף, אחרי בשר, אתה תיתן לה? בוודאי שלא, למה? כי השם אומר. זאת אומרת, איזה גורם חיצוני בא ומכתיב לי. האם בשבת יש בכלל ריבים סביב מסכים? שום ריבים. למה? כי זה ברור לך וזה ברור להן. אותו הדבר בשגרה. כשלך זה ברור, גם להן זה ברור. ואם אתם תנחילו את זה, וזה בהתחלה לפעמים קשה, וזה דורש קשיחות ועקביות. אבל זה ככה חינוך. חינוך זה לא דבר קל. אבל זה ההורות שלנו, וזה ההורות שאנחנו מתמודדים איתה היום. ועל זה אנחנו צריכים להיות עקביים, וזה לא התמודדות מול סוכר שממכר. זו התמודדות מול המסך שהוא כל כך חמתני, אנחנו חייבים להיות חזקים יותר. אין ברירה. אין פה פתרון שאני אגיד לך, תזמין איזה נני שתנהל לך את העניינים. לא, אנחנו ההורים, אנחנו צריכים לנהל את זה, ואתה יודע מה? אחד הדברים שמנהלי בית הספר, יועצות, יועצים, מורים, קשה להם. הם אומרים, ההורים, אין סמכות הורית. אני חייב את ההורים איתי, אני לא יכול להחליט מה קורה אחר הצהריים. אצלי בבית ספר אין, אבל אחר הצהריים זה כבר לא ביכולת שלי. ושוב, לפעמים אני מגיע להרצאות, ויש הורים שבאים בשביל זה, בשביל לקבל את הכוח הזה. פעם ניגשה אליי איזה מישהי אחרי ההרצאה, ואומרת לי, תקשיב, עשיתי כל מה שאתה אומר. דיברתי איתם בשפה, לא בננות, אבל לא יודע, משהו אחר. אפשר, זה עובד גם עם אבוקדו דרך אגב. עשיתי כל מה שאתה אומר, ואנחנו זה, ואני ובעלי מיושרים, והכל והכל, ותמיד אנחנו מתווכחים ומתווכחים, וזה, ואז זה למה לא, ולמה זה. אמרתי לה, עצרי שנייה, למה אתם בכלל מגיעים לדיון, למסע ומתן, ילדה בכיתה ג', כן? למה אתם מגיעים לדיון בכלל עם ילדה בכיתה ג'? לא, זה לא. נגמר הסיפור. כשאמרתי את זה, פתאום ראית אותה. כאילו, בשביל זה היא באה. בשביל לקבל את הכוח הזה ממישהו חיצוני, ממישהו מומחה בתחום, שיבוא ויראה לה את הדרך. וואו. וזה בסדר, וזה בסדר, וזה לא שאני, זה לא יודע, משהו יותר מדי, אתה יודע, לא, אבל לפעמים אתה צריך לשמוע את זה מבחוץ, כדי להבין את המשמעות. כשאני בא ושם לקהל את כל הקלפים על השולחן, אני לא מכתיב, אני לא מיסיונר, אני בא ואומר לכם, אלה הנתונים, תעשו עם זה מה שאתם רוצים. אתם רוצים לעשות X, אני יכול לעזור לכם. אתם רוצים לעשות Y, אני גם יכול לעזור לכם. כשבראש ובראשונה מה שחשוב זה הבריאות של הילדים. ובריאות של הילדים זה כותרת ענקית שכוללת בתוכה הרבה מאוד דברים.
טוב, אז רגע, אז אם דרור, אם אני לוקח אותך לשלב הבא, באמת כי אנחנו באזור של כמה דקות לסיום.
יאללה.
מה קורה איתנו אחרי? אז אנחנו מנהלים את הבית, ובאמת הטיפים פה שנתת באמת פרייסלס בעיניי, איך אנחנו מיושרים, איך אנחנו מגיעים, איך אנחנו מציגים את הדברים, ואיך ככל שזה קורה בשטח לא טוב, כנראה שאנחנו צריכים לחזור פנימה ולראות אם ברור לנו או לא ברור לנו מה צריכים להיות פה הגבולות.
כן.
ונעמיד את הגבולות במסכים ונעשה אותם. אבל בשלב שאחרי מתן הסמארטפון, אני חושב שכאן נכנס חלק... שהוא מדבר הרבה פחות על אני מגביל אותך, אני מפקח עליך, בטח אם אתה את המגיל הנכון, mm-hmm. בטח אם אתה מדבר איתי על תיכונים, mm-hmm. לחלק הרבה יותר, אני לא יודע איך לקרוא לו, אבל הוא משהו שקורה בה הרבה יותר שיח, ויש שם הרבה יותר התעניינות, ושם הרבה יותר חשוב לי לשמור על איזשהו ערוץ שקשור לתכנים, או איך אתה בעצם מתווך את זה לילדים, להורים, מה אתה מנחה אותם לעשות בשלב הזה?
אז אני אגיד לך, באופן כללי, כאיש חינוך, אני מאוד מאמין בגובה העיניים. בסדר? נשמע קלישאתי, נשמע זה, אבל גובה העיניים הכי עובד. למה? כי כשאתה מדבר אל הילד כילד, זה, שוב, אם זה לא אותנטי, אותנטיות, הם עולים על אותנטיות בככה, בשנייה, וזה לא משיג את המטרה. אז קודם כל, לדבר איתם בגובה העיניים, כי אנשים בוגרים ומבוגרים, כי הם קיבלו מכשיר של גדולים. אז צריך לדבר איתם בצורה הזו. עכשיו, יש לי הרצאה שהיא הרצאה להורים ולילדים ביחד. המטרה של ההרצאה הזאת היא שהם יקשיבו למידע שלי, לתוכן שלי, להשלכות, להשפעות, לכל מה שזה עושה ביחד. ואז זה גם מקל על ההורה, כי יש לו הזדמנות אחר כך לבוא הביתה. זוכר מה הוא אמר? זוכר מה דרור אמר? איך אנחנו מתרגמים את זה לעשייה? בוא נשב ובוא נדבר. מה פגש אותך, מה לא פגש אותך? לפעמים הורים באים אליי ואומרים, אותי זה נורא יפחיד. אבל הילד לא בהכרח הבין את זה עד הסוף. כי אנחנו מבינים את זה אחרת. הילד הבין מה שהוא צריך להבין. וזה חייב להיות מותאם, כן? אסור להפחיד אותם עכשיו ולהכניס אותם ללחצים מיותרים. ומה שחשוב פה, זה להיות סביב זה ביחד. להתכתב בוואטסאפ מדי פעם. לבדוק איתם ביחד את זמן המסך שלהם, לעבור איתם על זמן המסך, לראות, וואי, היית היום חצי שעה ב... סתם אני זורק, חצי שעה בוואטסאפ. לא רק להסתכל דרך הפמילי לינק, לראות שהוא היה חצי שעה בוואטסאפ ולהגיד לו, היית חצי שעה, לא. שב איתו, קח את הטלפון ותסתכלו ביחד, דברו על זה. הרגשת שזה מספיק לך, הרגשת שאתה צריך אולי יותר, הרגשת שבזבזת את... מה עשית שם? ראית סרטונים, התכתבת, עשית הקלטות. כל אפליקציה כזו, שבו איתם ביחד ותשאלו מה עשיתם שם. תבינו את העולם שלהם. כשאתם תבינו את העולם שלהם, תוכלו לעזור להם. וזה משהו שאני מרגיע את כל ההורים. הם יהיו אלופים, והם יעקפו אותנו מבחינה טכנולוגית, תוך שנייה. וזה טוב, וכך זה צריך להיות. אבל הכלים שלנו יש, כלים לחיים יש לנו להעניק להם, הם אינסופיים. ויש לנו עוד הרבה מה לתת להם, ולתרגם את זה מכלים של החיים האמיתיים לחיים הווירטואליים.
אז אני חייב שתיתן לי פה דוגמה, איך אתה מתרגם, זאת אומרת אני יושב עם הילד שלי, והוא מראה לי שבאינסטגרם הוא מאוד נפגע, שהוא העלה משהו ואף אחד לא הגיב או משהו כזה. מה אני עכשיו אומר לו, אני בכלל לא יודע אפילו מה זה, לא היה לי אינסטגרם מעולם כנראה, אם אני אבא באזור גילי 40, אני לא מכיר את זה אפילו.
אז כבר אני אומר, הנה כבר כלל ראשון, יש לילד שלך אפליקציה ברשת חברתית, שגם לך תהיה אותה. אתה חייב. עכשיו, שוב, סמארטפון הוא לא כזה חכם, הוא לא סמארט. תן לאדם בן 80 טלפון חכם, סמארטפון, הוא תוך שנייה מטפל אותו והכל בסדר. וזה חשוב לך כהורה, תוריד אינסטגרם, תפתח חשבון, יש לילד טיק טוק, אני גם הם ממליצים וגם אני אומר מעל גיל 13, אם היה אפשר 15 אז אחלה, ומי שלא בלחץ על טיק טוק, אז לא, אוקיי? אבל לילד שלך יש טיק טוק, גם אתה צריך שיהיה לך טיק טוק. תבוא, תרגיש, תראה. משחקים, ברול סטאר, בסדר? שגם בתיכון משחקים ברול סטאר, זה לא רק כיתה ו, בסדר? צחק איתו, תשב איתו. לא צריך עכשיו כל פעם שהוא בזמן מסך שלו לשבת כל הזמן מסך, לא, זה הלוקה. אבל שב, תסתכל, מי הכי טוב, תראה לי איזה מהלך. הם יראו שזה מעניין אתכם, או שאתם מתעניינים, לאו דווקא שזה מעניין אתכם, אבל שמתעניינים, הם יבואו חזרה אליכם, הם יראו לכם, וואי, אתה לא מבין איך, מה השגתי, מה לא השגתי. תהיו חלק מזה, זאת ההורות של היום. ואנחנו רוצים להיות הורים כמה שיותר טובים, ופה חשוב, אם מדברים על הורות, אז יש לנו כל מיני סוגי הורות, סמכותית, דמוקרטית, מכילה, ערכית, חולי, אתם צריכים הורות מעורבת. אוקיי? ולזכור, אנחנו לא חברים שלהם. בסדר? אנחנו לא חברים שלהם, אנחנו צריכים להיות עדיין ההורים שלהם, ובסוף אפשר לדבר על הכל מבחינת זמן מסך, ומה צריך, ומה לא צריך, תדברו על זה. בסוף מי שקובע, זה אנחנו ההורים. עכשיו, בקרת הורים. מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב. Family Link והאפליקציה המובנית של אייפון.
זמן מסך.
כן, מעולה. בסדר? מצוין, משיג את המטרה, אבל צריך לזכור. זה לא הכל. זה לא תחליף להורות. זה 20%, 30%, כל השאר זה בינינו, זה אנחנו.
רגע, דרור, אתה לא ממליץ על האפליקציות האלה שמנטרות כל מילה שהילד כותב, ואם יש שם איזשהו חיפוש לא ראוי שישר יצא לך, אתה אומר, זה כבר יותר מדי.
אני אגיד לך, היום יש מחקרים שבודקים את כל הנושא של בקרת הורים מהצד של הילדים. והילדים היום מתלוננים ש... פוגעים להם לא בחופש, פוגעים להם בחירות. והם באיזשהו מקום צודקים. בסדר? ואנחנו היום בעולם יותר שוויוני. אנחנו חייבים ליצור את השוויון הזה, אבל עדיין שוב, אנחנו הסמכות. ולכן, הפמילי לינק וכולי, מעולות, ממש טובות, בשביל מה שאנחנו צריכים. אבל זה חייב להיות עם השלמה להורות בסמארטפון. להורות שבודקת, שמדברת, ולא בעצבים. לא תמיד הכל צריך להיות בעצבים. אפשר גם לדבר ולשבת ולהסתכל ביחד, ובוא תלמד אותי. בוא תלמד אותי. מתי זה נגמר? בעיניי, זה לא צריך להיגמר גם בגילאי חטיבה. ותיכון גם. אפשר לחלוטין. וככל שאנחנו נחנך לתוך הדבר הזה, אתם תראו, ככל שנתחיל מגיל קטן יותר, אתם תראו שזה יעשה לכם קל יותר, והריבים וכל הוויכוחים האלה ילכו ויפחתו.
זאת אומרת, כבר מגיל צעיר, אפילו לפני שנתתי את הסמארטפון, אתה מציע לי לשבת עם הילד, לשחק איתו, לצפות ביחד בתכנים, להתעניין בעולם הרשת שלו, וככל שיהיה לו סמארטפון, והוא יגדל, וכבר חטיבה וכבר תיכון, יש כבר איזשהו... משהו שיתקבע בה, כן, שיתקבע כבר שאני, אוקיי, אבא הוא פה חלק מה, או אמא היא חלק מהמרחב הזה, זה מעניין אותה, אז אם נפגעתי אני אבוא אליה, או המילה שלה חשובה לי בה בנושא הזה, זה לא איזושהי הנחתה, ואיזה מישהו שלא מכיר את העולם שלי.
גם לנו, אנחנו נהיה בתוך זה, זה כבר לא יהיה זר ומפחיד עבורנו, זה יהיה בסדר, זה יהיה משהו שאפשר לדבר עליו, זה יהיה חלק מהשיח בבית. וכמובן, נראה לי, בנה לי להגיד, אבל לא תוך כדי ארוחות, ולא בשירותים, לשים את הגבולות האלה גם לעצמנו, כן? זה לא קל, אבל נורא אוהבים להגיד דוגמה אישית, וזה לא מת על זה, על דוגמה אישית, כאילו בהקשר הזה, אבל חשוב, חשוב ערב בשבוע, שני ערבים בשבוע, לשים במגירה, ולעשות ערב בלי טלפון, גם מבחינתנו, זה גם לשקט שלנו, יש הרבה מהמחקרים, גם עלינו המבוגרים, כמה זה משפיע, כמה זה מעלה את רמת החרדה, הלחץ, מדגיש פתולוגיות פסיכולוגיות, זה מחקרים שקיימים בעולם כבר.
מדהים, דרור, מדהים. אז טוב, אז אנחנו באמת, יש לנו את כל כך הרבה על מה לדבר, אבל הזמן מקצר אותנו. אז אולי עם דרור, אם יש לך איזשהו מסר אחרון ככה להורים, למחנכים ששומעים אותנו?
וואו, מסר אחד, יש לי הרבה מסרים. הסמארטפון, ככל שנדחה אותו יותר, אנחנו נעזור לילדים שלנו, בין אם רק לילד שלנו ובין אם ברמה החברתית. ואם יש סמארטפון, אז אנחנו צריכים יחד עם הילדים לנהל את זה ביחד, וככל שהם גדולים, לאפשר להם יותר לנהל את זה לבד. הילדים צריכים לנהל את זה, לא פחות. וכשהם ינהלו את זה, אנחנו נוכל טיפה לרדת מהם, וטיפה להיות יותר רגועים, כי זה אורח חיים, פשוט ככה. אנחנו צריכים לחיות את הדבר הזה. וכשחיים את זה, אז הסכנות וההשפעות הרבה פחות חמורות, ואפשר ליהנות מהיתרונות של הסמארטפון, כי הוא מכשיר מדהים. הוא מכשיר מדהים, הוא שינה לנו את האנושות ואת העולם המערבי, וצריך ליהנות ממנו. אבל צריכים ליהנות ממנו כשאנחנו בשלים לו.
מדהים, מדהים. טוב, אז קודם כל אני באמת ברמה האישית נתרמתי, דרור, אז תודה. וברמה שלנו בפודקאסט הזה עוד פרק מגיע לסיומו, אז דיברנו גם על בעצם איך אנחנו דוחים ואיך עובדים התהליכים ועובדות ההרצאות, ואיך אנחנו עושים את המעבר לסמארטפון, איך נראה החוזה, איך אני מתווך את זה לפני כשאני רוצה לדחות, ומה אני עושה אחרי שאני כבר נתתי את הסמארטפון. בעיקר באמת אני חושב שהדבר הכי חזק שלקחתי מכאן זה החינוך בסוף לעצמאות הדיגיטלית, שכל זמן שאתה לא בשל, אני אשמור עליך ואני אלווה אותך, ולאט לאט אני אתן לך יותר ויותר סמכות בתוך המרחב הזה, עד שאתה בעצם תהיה, כי זה כבר חלק מהחיים שלנו, וללכת אחורה לא נוכל, אבל להשתמש בזה בצורה בריאה. נתת לנו הרבה מאוד אופטימיות, אני חושב שזה המאפיין של הדיבור שלך, הוא כל כך אופטימי, כאילו אפשר, אפשר, אפשר לעשות, יש מה לעשות, יש כלים, יש הסברים.
ומה שבעיקר צריך זה ידע, ולא כותרות, ידע מעמיק, רציני, וכשיודעים אפשר לעשות שינוי אמיתי, לאורך זמן.
מדהים, מדהים. אז שוב אני מודה לך, חפשו אותו דרור קריקון, גם בפייסבוק, וגם בתנועת תנועים גדולה שקט שמשתף אתם פעולה, וגם באתר שלו עם ערכת הסמארטפון, הבגרות לסמארטפון, ערכה מדהימה, ואני הייתי שר, עמותת לוקחים אחריות, עוד פרק של המסך שביום מגיע לסיומו, ואם אתם מזהים הורי סביבכם שהפרק הזה יוכל לעשות לו טוב, תנו לו בשיתוף, תודה רבה לכם, ונשתמע בפרק הבא.